הרחובות לא ישכחו את גביע המחזיקות.
His name. He's going for goal here. Seaman is stretched out, it's in. That is most remarkable goal. And it will win the European Cup and his cup surely for Real Zaragoza.
אהלן חברים, אתם מאזינים לעוד סיפור שהרחובות לא ישכחו. אני עומר איינורן ואני כאן כדי לספק לכם כמה דקות של כדורגל נוסטלגי ולעזור ליום שלכם לעבור בכיף. והיום אנחנו בפרק מיוחד לכבודו של גביע המחזיקות. גביע לקבוצות שזוכות בגביע המדינה שלהן. מפעל אירופי מיתולוגי וקסום שנתן תהילה להרבה מאוד מועדונים ברחבי היבשת. בואו קצת נחזור בזמן, נזכר בכמה סיפורים מעניינים ובכמה קבוצות מרגשות שהצליחו להניף את הגביע הזה. גביע המחזיקות שוחק מעונת 60-61 ועד לסיום עונת 98-99, כמעט 40 שנה. הפורמט של התחרות במרבית השנים הורכב בסך הכל מארבעה סיבובי נוקאוט של מפגשי בית חוץ ומשחק גמר שיערך באצטדיון ניטרלי. אולי זה נשמע לכם בסיסי, אבל לדוגמה בגביע וופה של אותן שנים, גם משחק הגמר היה משוחק בשיטה של בית וחוץ. לגביע המחזיקות הייתה יוקרה לא מבוטלת, ובזמן שהיה קיים הוא נחשב למפעל האירופי השני בחשיבותו אחרי גביע אירופה לאלופות. שכמובן הפך לליגת האלופות בעונה 92-93. החל מראשית שנות ה-70, הזוכה בגביע המחזיקות גם התחילה לפגוש את אלופת אירופה במשחק הסופרקאפ, מה שככה העניק עוד הישגים אירופיים יפים למועדונים קצת יותר צנועים. בעשור הראשון של המפעל זכו בו קבוצות מכובדות, כמו פיורנטינה, אתלטיקו מדריד, טוטנאם וספורטינג ליסבון. אחר כך הגיע ווסטאם של בובי מור וג'ף הרסט, מי שקיץ אחד לאחר מכן יניפו יחד את גביע העולם הביתי באנגליה. בעונת 68-69 קרה דבר גדול. קבוצה ראשונה ממזרח אירופה שמניפה תואר אירופי. זו הייתה סלובן ברטיסלבה הצ'כוסלובקית, והיא עשתה זאת אחרי שגברה על ברצלונה במשחק הגמר. זו אמנם לא ברצלונה הגדולה שאנחנו מכירים היום, אבל עדיין כששומעים את השם הזה, זה בוודאי מוסיף להישג. למרות שמלחמת העולם השנייה נגמרה 25 שנים קודם לכן, אירופה הייתה בעיצומה של מלחמה קרה. במציאות של גבולות ברורים בין מזרח ומערב, וזכייה ראשונה של קבוצה ממזרח אירופה הייתה הישג ספורטיבי אדיר, והביאה גאווה ענקית לגוש המזרחי. אותה סלובן ברטיסלבה תהווה את השלד של הנבחרת הצ'כוסלובקית, זו שתאמם את מערב גרמניה בגמר יורו 76 עם הפנדל, שעד היום משתמשים בשמו, פננקה, על שם השחקן שבעט אותו. בשנים הבאות, גם מנצ'סטר סיטי וצ'לסי זכו להניף את גביע המחזיקות. הרבה לפני ששני המועדונים האלו הפכו למפלצות שאנחנו מכירים היום. בעונת 73-74, עוד סנסציה לא מבוטלת שמגיעה ממזרח. מגדבורג, המזרח גרמנית, מניפה את גביע המחזיקות אחרי ניצחון עצום על מילאן שזכתה באותו גביע בעונה הקודמת. אם קודם דיברנו על המלחמה הקרה, אז גרמניה בוודאי הייתה אחת הנקודות המרכזיות של האימות הזה, וזכייה של קבוצה ממזרח גרמניה הייתה נפלאה עבור הגוש המזרחי. כמובן שבאותו הקיץ, במונדיאל שנערך במערב גרמניה, ייפגשו שתי הגרמניות, המזרחית והמערבית, ומזרח גרמניה תשיג ניצחון נוסף שיעמם את עולם הספורט. אבל בסוף, הייתה זו מערב גרמניה כמובן שהניפה את גביע העולם, אחרי הניצחון על הולנד של קרויף בגמר. בעונה הבאה, 74-75, הייתה זו דינמו קייב שתניף את גביע המחזיקות, תחת מאמן צעיר בשם ולרי לובנובסקי, וכוכב ענק בשם אולג בלוחין, שגם יזכה בכדור הזהב עבור אותה העונה. דינמו קייב תזכה בגביע המחזיקות פעם נוספת באמצע שנות ה-80, עם איגור בלנוב, שגם הוא יניף את כדור הזהב בעיקר הודות לאותה הזכייה. באותה קבוצה של דינמו קייב שיחקו עוד כמה שמות שמאוד מוכרים לאוהדי הכדורגל בישראל. ויקטור צ'אנוב, אולג קוזנצוב, אנדרי בל ואיוון ירמצ'וק. אנדרלכט הבלגית זכתה פעמיים בגביע המחזיקות בשנות ה-70. ובין שתי הזכיות שלה זכתה גם המבורג של פליקס מגאט, רק כמה שנים לפני שתהפוך לאלופת אירופה. בעונת 78-79, ברצלונה זכתה בגביע המחזיקות הראשון שלה. היא תהפוך לקבוצה שתניף את הגביע הזה הכי הרבה פעמים. ולנסיה של מריו קמפס זכתה בגביע של עונת 79-80, למרות שקמפס עצמו החטיא את הפנדל הראשון של ולנסיה בדוק רב הפנדלים. בעונת 80-81, שוב יש לנו זכייה של נציגה מזרח אירופית. הפעם זו הייתה דינמו טביליסי הגיאורגית, שכמובן הייתה תחת שלטונה של ברית המועצות. היא ניצחה קבוצה מזרח גרמנית באותו הגמר, ככה שבכל מקרה היינו מקבלים זוכה מהגוש המזרחי. אברדין של סר אלכס פרגוסון, אברטון וגם יובנטוס המדהימה של פלטיני, כל אלו הניפו את הגביע בחצי הראשון של שנות ה-80. אבל הזכייה של עונת 87-88 היא כנראה הקסומה ביותר בתולדות המפעל הזה, ולא בגלל שיש לנו נציג מיוחד שם. טוב, בעצם גם בגלל זה. מסע בלתי סביר שכלל ניצחונות על סנט מירן הסקוטית, על דינמו מינסק במשטח שלא היה מבייש אולימפיאדת חורף, וגם נגד אטלנטה האיטלקית, הביא את הבחורים האמיצים ממכלן לגמר נגד אייקס של דני בלינד, אהרון וינטר, ג'ון בוסמן וגם דניס ברקאמפ הצעיר. אנחנו יודעים איך זה נגמר.
And there is the final whistle. And off goes Ad de Mos to congratulate his Mechelen players. The former Ajax man himself smiles of triumph as Mechelen, in their first season in European football, win a major European trophy. A little town of only 60,000 inhabitants between Brussels and Antwerp, underdogs all their lives.
בעונה הבאה, ברצלונה הניפה את הגביע השלישי שלה, אחרי ניצחון על סמפדוריה של ויאלי ומנצ'יני בגמר. סמפדוריה תתאושש ותניף את הגביע בעצמה בעונה הבאה, ולא הרבה זמן אחר כך היא שוב תפגוש את ברצלונה בגמר אירופי. אבל הפעם זה היה גמר גביע אירופה, האחרון למעשה לפני שינוי הפורמט והפיכתה של התחרות לליגת האלופות. שם, בעיטה חופשית אדירה של רונלד קומן הביאה לברצלונה את אליפות אירופה הראשונה שלה. מנצ'סטר יונייטד של פרגי, זכייה שנייה בתואר, ורדר ברמן של אוטו ריאגל ופרמה של תומאס ברולין הצטרפו למועדון הזוכות בתחילת שנות ה-90. ארסנל של ג'ורג' גרם זכתה בגביע ב-94 ומנעה זכייה שנייה ברציפות של פרמה. אבל אותה ארסנל כשלה בעצמה להשיג זכייה שנייה ברציפות, כאשר היא הפסידה בגמר של העונה הבאה לריאל סרגוסה ולשער מחצי מגרש של נעים. לא נעים בכלל. פריס סן ז'רמן, זכייה רביעית של ברצלונה וצ'לסי של ז'אן לוקה ויאלי כמאמן שחקן, המשיכו את רשימת הזוכות לפני העונה האחרונה של המפעל. עונת 98-99. מי שזכתה להשתתף בתחרות בעונה הזו הייתה מכבי חיפה, בהופעתה השלישית במפעל. הקבוצה הישראלית שהופיעה ראשונה בגביע המחזיקות הייתה דווקא הפועל פתח תקווה, וזה קרה בעונת 92-93. היא אפילו עברה סיבוב, ואז גם ניצחה את פיינורד ההולנדית, אבל הודחה על שערי חוץ. בעונת 93-94, מכבי חיפה עשתה קמפיין מדהים, כולל ניצחון אדיר על טורפדו מוסקבה וניצחון סנסציוני באיטליה נגד האלופה המכהנת של המפעל, פארמה. הניצחון הזה הספיק כדי לגרור את ההתמודדות הזו להערכה, אבל זה הסתיים בהדחה של הירוקים בפנדלים. בעונה 94-95 מכבי תל אביב עשתה את ההופעה היחידה שלה במפעל, והודחה נגד ורדר ברמן עם שער מהקרן של מריו בסלר, הישר אל הרשת של לובארוב. ובעונה הבאה, מכבי חיפה, בהופעתה השנייה, הודחה נגד ספורטינג ליסבון של קרלוס קיירוש. בעונה 96-97 הגיע תורה של לא אחרת מאשר עירוני ראשון לציון לייצג אותנו במפעל. הדבר הנפלא הזה קרה אחרי שמכבי תל אביב זכתה בדאבל, וראשון הייתה זו שפגשה אותה בגמר גביע המדינה. אחרי הפסד 1-0 במשחק הראשון נגד קונסטרוקטורול קישינב המולדווית, הכתומים כבר הובילו 3-1 בבית, כולל שערים של משה סבק וניסן קפטה האגדיים, אבל הם חטפו את השער השני והודחו על שערי חוץ. בעונה 97-8 הגיע רגע פחות טוב שלנו במפעל, כאשר הפועל בר שבע חטפה סירייה מרודה ההולנדית והפסידה סך הכל 14-1 בסיכום שני המפגשים. את השער הבודד של בר שבע כבש שחקן מוכשר בשם יוסי בניון, ואת אחד הציטוטים הזכורים בתולדות הכדורגל הישראלי נתן השוער שאול סמאג'ה. חפשו את זה. ועכשיו אנחנו מגיעים אל העונה האחרונה של גביע המחזיקות. עונת 98-99. עונה עם מסע אירופי אדיר של מכבי חיפה. בסיבוב הראשון ניצחו הירוקים את גלנטורן מצפון אירלנד, ובסיבוב השני חיכתה פריס סן ז'רמן, קבוצה שרק לפני כמה שנים זכתה במפעל. ברנרד למה, מרקו סימונה, ג'יי ג'יי אוקוצ'ה. כל אלו לא יכלו לשער נוסף של יוסי בניון בגביע המחזיקות, ולאחד המשחקים הכי גדולים שהייתי בהם. הניצחון 3-2 בקריית אליעזר.
רומטקו ברחבה. והכדור הזה בפנים. אני לא מאמין. 3-2 במכבי חיפה.
עכשיו זה גמור.
אני לא מאמין. 3-2 במכבי חיפה. אם רציתם את הסיבות, למה משחק הכדורגל משגע מיליונים ברחבי תבל, קיבלתם את התשובה.
המסע הזה נמשך עם ניצחון על רידה אוסטרית, שכלל גם כרטיס אדום לשחקן שתקף את מביא הכדורים, אבל בסופו של דבר מכבי חיפה נעצרה בשלג של מוסקבה, עם הפסד 4-0 בסיכום שני המפגשים נגד לוקומוטיב. האווירון אלון מזרחי יכול להתגאות בכך שהוא לנצח ייחשב כאחד הכובשים הגדולים בתולדות התחרות. בשתי העונות עם הקמפיינים האדירים של מכבי חיפה, 93-94 ו-98-99, הוא סיים כמלך השערים של המפעל. רק מזרחי ועוד חלוץ פולני אחד זכו במלכות השערים של המפעל הזה בשתי עונות שונות. המשחק האחרון בתחרות. מי שהייתה האחרונה להניף את הגביע המיתולוגי הזה, הייתה לאציו של סוון גורן אריקסון, אחרי ניצחון על מיורקה של הקטור קופר.
En un golpe técnico.
De momento Vieri lo intenta con ese disparo.
Qué golazo. No, me parece, ¿no?
Ha metido Nedved.
Pues yo creí que había marcado falta de Vieri el árbitro.
El árbitro ha indicado el centro del campo.
נסטה, מיכיילוביץ', סטנקוביץ', מנצ'יני, סלאס, ויירי וכמובן פאבל נדווד, שגם כבש את השער האחרון בתולדות הטורניר, בהחלט היוו קבוצה שהייתה זוכה ראויה ביותר, כדי לסכם כמעט 40 שנה נהדרות של גביע המחזיקות. במהלך שנות ה-90, עם הרחבתה של ליגת האלופות, ובעצם הכנסה של יותר מקבוצה אחת או שתיים מכל מדינת כדורגל בחירה, היוקרה של גביע המחזיקות נפגעה משמעותית, וואפה החליטה לאחד את המפעל עם גביע וואפה. זה היה הסוף של גביע המחזיקות. אבל אנחנו בחיים לא נשכח את המפעל שנתן לנו, את הסיפור של אלי אוחנה במכלן, את ההופעה האירופית של עירוני ראשון לציון, ואת הניצחון של מכבי חיפה, על פריס סן ז'רמן. זהו חברים, מקווה שנהניתם מאוד סיפור שהרחובות לא ישכחו. מוזמנים לעקוב אחריי בטוויטר ולדרג את הפודקאסט, באפל או בספוטיפיי או איפה שאתם מאזינים. אני עומר איינורן, ניפגש בפרק הבא.